מה זו פסיקת הלכה? מה קורה כשמישהו פוסק הלכה? פה חשוב להבחין בבעיה קשה מאוד, קשה מאוד, שנוצרה בזמן חורבן הבית, שליתר דיוק לקראת חורבן הבית, בית שמאי ובית הלל, שאז התחילה המחלוקת בישראל. ואז יש לי מבוכה, נכון? למה הוא עושה ככה והוא עושה ככה, כן? לא פעם חילונים ככה, זה דבר שמאוד מוזר להם, כאילו, הוא עושה ככה והוא עושה ככה, אז או כן או לא, מה... כן? אבל הבעיה הזאת התחילה עוד לפני זה, זאת אומרת, מה קורה עם פסיקת הלכה, אם מישהו פוסק משהו טעה, יש מסכת שלמה שמתעסקת עם זה, איך קוראים למסכת?
הוריות.
הוריות, כן, מסכת הוריות מתעסקת בדיוק עם הנקודה הזאת. מה קורה כשבית דין פוסק הלכה וטועה? אז אנחנו נתעסק היום עם הדבר הזה, יש לו גם חשיבות למעשה. מה קורה כשמישהו פוסק הלכה, אני יכול לסמוך עליו, לא יכול לסמוך עליו, איך? למה זה קשור למסכת ברכות? הרי בסוף סוף אנחנו עומדים מסכת ברכות. אז במסכת ברכות יש מחלוקת לגבי תחילת הזמן, או תחילת הזמן של תפילת ערבית. שמתי מתחיל זמן של תפילת ערבית? תפילת ערבית, לא קריאת שמע, תפילת ערבית? מתי? שמתחיל הלילה, כן? מי חולק עליהם? רבי יהודה. מה רבי יהודה חולק עליהם? מפלג המנחה. זאת אומרת שעה ורבע זמנית לפני השקיעה. זאת אומרת, אם היום השקיעה בשעה... חמישה לשמונה השקיעה, שעה ורבע זמנית זה בטח משהו באזור שעה ושלושת רבעי היום. זה אומר שבשעה שש ורבע, לפי חכמים. מה זה? לא שומע. מה שעה וחמש דקות? אני לא שומע.
שעה זמנית זה שעה וחמש דקות.
היום.
שעה זמנית זה שעה וחמש דקות? אני לא חושב שאתה צודק, אבל יכול להיות שאתה צודק. אני חושב שיותר. כן? תבדוק, נו. אני חושב שהוא צודק, שעה וחמש דקות. בסדר? חמישה ל...
פה יש שעה ועשר דקות.
שעה ועשר דקות, אוקיי. אז זה אומר שאם השקיעה היא בחמישה לשמונה, אז אני לוקח שעה ועשר דקות קדימה, שזה רבע לשבע, ועוד רבע משעה ועשר דקות, כמה זה?
רבע
משבעים. כמה זה רבע משבעים? שבעים לחלק לארבע? כמה זה? שבע עשר דקות, אז אנחנו לוקחים עוד קדימה, זה יותר שש וחצי. זה בערך שש וחצי, אוקיי? זאת אומרת, לפי חכמים, מתי אפשר להתפלל ערבית? נניח, זה לא מדויק, אבל נניח, לצורך העניין, מחמישה לשמונה, בסדר? שקיעה, אבל... ולפי רבי יהודה מאיזה שעה?
שש וחצי.
מי מקל? מי יותר, את מי אנחנו יותר אוהבים? רבי יהודה, למה?
אפשר להתפלל.
אני עכשיו דיברתי על מחלוקת בערבית, אתה יודע כל מיני הלכות שלא דיברתי עליהן, אני עכשיו שואל אותך על תפילת ערבית. רבי יהודה, נכון? אבל היית ערמומי, נכון? כי רבי יהודה הזה זה חרב פיפיות, אתה מפסיד אותו, מרוויח אותו בתפילת ערבית, מה אתה מפסיד אותו?
מנחה.
אז כתוב שלא נפסקה הלכה בין רבי וחכמים, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. דוד כמר רבי ודוד כמר רבי. ואז נשאלת השאלה אם אני יכול להתפלל מנחה אחרי שש וחצי, ואחרי זה גם להתפלל ערבית, לפסוק במנחה כרבי יהודה, במנחה כחכמים ובערבית כרבי יהודה, מה אתם אומרים? קראת לסתר. קראת לסתר, לא בסדר. והאם אני יכול... לפסוק יום אחד כרבי יהודה ויום שני כחכמים, כמו שעושים מי שמכניס שבת מוקדם. הרי מי שמכניס שבת מוקדם מתפלל באופן חריג ערבית שעה ורבע לפני, שש וחצי, נכון? אבל באופן קבוע הרבה פעמים יוצא להתפלל מנחה לפני השקיעה. האם אפשר לעשות את זה?
זהו, אם אנחנו עושים את זה אז כנראה שכן.
מחלוקת זה תמיד דבר טוב, כן. זה שאנחנו עושים, זה לא אומר כלום, אנחנו רוצים לדעת מה נכון לעשות, אולי אנחנו טועים. זה נכון שהרבה עושים את זה ולכן יש באמת בלגן, סתם אני אגיד לכם יותר מזה. הרי ברור שזה לא בריא, ברור שכתחילה זה לא יפה לעשות את זה, נכון?
ברור שזה רבנן. ואז נתנה כי...
דרבנן, אפשר לאכול עוף עם גבינה, דרבנן.
לא, יש מחלוקת, יש מחלוקת, ולכן...
אבל כל פעם שיש מחלוקת דרבנן אנחנו מטילים.
כן, למה
זה? כמה דוגמאות אתה רוצה? 100 או 500?
לא, יש דוגמאות, אתה ממש
נכון. אנחנו ממשיכים. אחרי השיעור אני אביא לך כמה שצריך. מה דרבנן אנחנו? לא סתם ככה איזה. ברור שיש פה צורך גדול מאוד. בגלל הצורך הזה הם מתפתלים הראשונים, אלמלא זה הם לא מתפתלים. יש צורך גדול, וזה לא מקרה.
פרק שנופל את זה לצורך, אז רק במקומות כמו שהם גרו.
יש לי חדשות בשבילך, אני מעביר את השיעור פה. בסדר? תודה. אז ככה. אז אומר ככה, אומר, הוא מתלבט על זה בדיוק. מכל מקום כתבו על הגאונים שאין לאדם אחר להתפלל מנחה וערבית בזמן זה. ממה נפשך? אם יום אין לילה, אם לילה אין יום. אז תחליט או שזה עכשיו זה יום או שעכשיו זה לילה. ויש אומרים ששור רביעה וכו' ממשיך, זה משמש ליום ולילה לעניין תפילה, ובדיעבד מתפלל במנחה וערבית יצא. השאלה יש פה מחלוקת ראשונה אם זה יום ולילה או זמן מעורבב. זאת אומרת, מחלוקת, אם אתה אומר שזה יום ולילה, או יום או לילה, אתה לא יכול להגיד. אתה צריך להציע שאפשר או זה או זה. אם אתה אומר שזה מעורבב וזה זמן שאפשר גם וגם, אז זה משהו אחר. מכל מקום, הם מוסיפים לומר שאם מתפלל פעם אחת מנחה, מיום הבר מצווה שלך, אתה צריך לקבל החלטה מה אתה עושה מפלג המנחה. אני זוכר שאני התחלתי להניח תפילין, אבא שלי אמר לי, תשמע, יש כמה מנהגים פה, יש מנהג לעשות ככה, מנהג לעשות ככה, תקבל לעצמך איזה מנהג שאתה רוצה, אבל תלך איתו עד הסוף. אותו דבר, אומר, יש כאלה שאומרים, קח לעצמך בבר מצווה, באים לילד בבר מצווה, אומרים לו, תקשיב, אתה צריך לקבל החלטה. אתה רבי יהודה או אתה חכמים? קיבלת החלטה, מהרגע שקיבלת את ההחלטה, תלך איתה עד הסוף, אתה לא יכול לשנות אותה. בסדר? שבחר שלנו נוהגים להתפלל מנחה בערב, והם מתפלל תפילת ערבית, מתפלל גם מנחה. ואותם שהיו מתפללים של שבת בערב, שבת לא מחרים מנחה לעולם עד זמן זה. ומי שבאמת רוצה אחרי שבת מוקדם, לעולם, לעולם, לעולם לא יוכל להתפלל מנחה אחרי 6:30. את היום לא יכול לזה. ואיני נסכם לדעת זה כלל, לא מסכים לזה. אלא ביום אחד אין ראוי לו להתפלל במנחה וערבית. אבל מיום ליום אין לחוש כלל. לא אכפת לי, באותו יום אי אפשר. אבל מיום ליום אין לחוש כלל. ואין כאן משום תרדי דסתרי הדדי. למה? כמו שאמרת יפה, יצחק. כמו שאמרת יפה יצחק, דוד רבנן לא חי שינן. אבל למה דוד רבנן לא חי שינן? הרי אני צעקתי עליו.
איתן,
סליחה. אני מעביר את השיעור הזה, אני מחליט איך קוראים לכם, סתם. כן, איתן. כמו שאיתן אמר, דוד רבנן לא קבדינן, אנחנו יודעים שכן. אז הוא אומר, לא, כשיש ספק, דוד רבנן לא חי שינן, והרי זה כשני שבילים, אחד תמי ואחד טהור, שהלכו שני בני אדם, זה באחד וזה באחרת, שימרו לשאול לבד אחד שני פעמים, ובזה אחר זה שניהם טהורים. מה הוא אומר פה? שמה, מה קורה שם? לא תומת בית הפרס, כן. ספק על תומה. יש שביל אחד תמה, שביל אחד טהור, מה קורה שם? מה הדין? אתם יודעים מה ש... ספקות האור. אוקיי, זאת אומרת, הכלל אומר שאם אני לא בטוח אני מטמא את האור, ואני ספק אם נגעתי, אני טהור. זאת אומרת, יש שני שבילים, שביל אדום ושביל ירוק. השביל האדום, טמא. שביל ירוק טהור, בסדר? ואני לא זוכר באיזה שביל הלכתי, בסדר? אז מה הדין?
טהור.
עכשיו, מה קורה? באים אליי שני חברים. אחד אומר, תשמע, אני לא זוכר באיזה שביל הלכתי. מה אני אומר לו?
טהור.
ואז השני אומר, אני לא זוכר באיזה שביל הלכתי. אני כן יודע שההוא שבא אליך מקודם הלך בשביל השני. מה הדין?
טהור.
טהור. יצאו מבית המדרש לפני, בשעה האחרונה, שני אנשים. שניהם כתוב להם על המצח טהור, אחד מהם אני יודע בוודאות שהוא טמא. איך אני עושה דבר כזה? כן.
כמו ב-Israeter, יש לך שלוש חתיכות, שאחד מהם בוודאות אסור, אבל שניים אחרים... יודע אם חייבים להיות
את זה. אז מה הדין?
אפשר לאכול את כולם, לא?
זה מחלוקת.
מחלוקת.
זה מחלוקת, אבל העיקרון שאמרת נכון. זאת אומרת, מה שאומרים שם, זה שהראשון, אני קבעתי שהוא טהור. החלטתי שהוא טהור, עכשיו הוא טהור. גם אם הוא לא טהור. הוא קבעתי שהוא טהור. כן? התורה באה ואמרה שמישהו ספק טהור, מישהו טמא זה רק מישהו בטוח שהוא טמא. אם מישהו אולי טמא ואולי לא טמא, אז הוא טהור. ככה התורה קבעה. יש סיפור, היה בארצות הברית מקרה לפני הרבה שנים, אגב, התחלתי גם לקרוא את זה לאחרונה פה, אבל שמישהו שאכל עוגה פרווה ומת. הוא היה אלרגי ללקטוז, לחלב. ואז הוא בא למשגיח כשרות ואומר, אמרת שזה פרווה, איך זה יכול להיות? הנה הוא אכל ומת, יש שם חלב. מה המשגיח אמר? נכון, מבחינה הלכתית זה פרווה. גם אם היה טיפה, זה בטל ברוב וכו' וכו'. מבחינה מציאותית, יש שם טיפת חלב. ההלכה עצמה, יש מציאות הלכתית. מבחינתי, אם טיפת חלב נפנה לתוך סיר מרק, הכל בסדר. האם יש לי מישהו אלרגי לחלב אם אני ארשה לו לשתות מהמרק? למה לא? למה לא? למה?
מפחדים, לא יודע,
יש שם חלב. יש שם חלב? מה פתאום? בשר וחלב? לא, אין שם חלב, מה? אז זה הביטוי המפורסם, סכנת חמירה מאיסור. הביטוי הזה נאמר בדיוק על הדבר הזה. יש לי מים שיש לי ספק האם מישהו נגע בהם. הספק הזה מעניין אותי משתי סיבות. פעם אחת זה מעניין אותי כי אולי מישהו נגע וטימא אותו. פעם שנייה זה מעניין אותי בגלל שאולי נחש הגיע לשם והקיש. אז לגבי החשש אם הוא טמא אותו, אני קובע לו הכל בסדר. למה? כי אני הלכתית קבעתי שזה בסדר. ולעומת זאת, לגבי הסכנה, אני לא יכול להגיד הלכתית זה בסדר, נכון? לכן סכנת חמירה מאיסורה. אז אני חושש שנחש יקיש לעניין הארס, אבל לא לעניין הטומאה. למה? כי ההלכה עצמה, במקרה הזה, היא קובעת את המציאות. הדוגמה הכי טובה לזה זה דוגמה של נגעים. דיברתי לפעמים על זה כמה פעמים, נכון? הרי כשיש בית מנוגה, מה עושים? מוצאים הכל, למה מוצאים הכל? למה?
כי רק שהכהן יבוא.
למה זה? ולמה התורה אמרה? כי מה? כדי שהם לא יתאמו לפני שהכהן מגיע, נכון? מציבה הכהן ופינות הבית כדי שהכלים יהיו טהורים. ומה זה עוזר? הרי הנגע היה עוד לפני שהכהן היה. אתם מכירים את השאלה הזאת, נכון? איזה אי היה הכי גדול בעולם לפני שגילו את גרנלנד? מה? גרנלנד, נכון? הוא היה האי הכי גדול בעולם גם לפני שגילו אותו. אז הנגע הזה היה נגע גם לפני שהכהן ראה אותו, נכון? אם יש חשש לקרינה רדיואקטיבית בתוך בית, זה לא יעזור שאני אוציא את כל הכלים לפני שהמומחים מנחל סורק מגיעים, נכון? כאילו, אם יש שם קרינה, אז יש שם קרינה, אבל זה בדיוק של ההלכה. ההלכה קבע שהנגע יהיה נגע רק אחרי שהכהן אומר, זה נגע. בסדר? עכשיו, אומר אמיר, אותו דבר גם פה. אותו דבר גם פה. בסדר? זה דומה לשני שבילים. ואמירי קצת מוזר, לדעתי. למה אמירי קצת מוזר? כי הראש חולק על זה, והראש אומר דבר אחר. הראש בא ואומר, סליחה, זה דומה לשדירה וגולגולת. אתם יודעים מה זה שדירה וגולגולת? מה זה? מה זה? לגבי מה? שדרה מתמת באוהל, עצמות. כעיקרון עצם לא מתמת באוהל, זה החידוש המעניין שיש לגבי עצם, אבל אם זה רוב העצמות או עצם משמעותית, היא מתמת. בסדר, בשר ודם מתמת באוהל, עצם מתמת רק במגע במשר ולא באוהל. למעט חריג אחד, למשל אם זה שדרה שלמה, אוקיי? אז עכשיו, השאלה מה זה שדרה שלמה? פה יש מחלוקת. בית שמאי אומרים, עד שנחסרו שניים. זאת אומרת, אם אחד חסר, לא כל כך מטריד אותו. זה עדיין שדרה. בית הלל אומרים לו, אפילו אם אחד חסר. בסדר? מי מקל ומי מחמיר?
זה בית רפואת הבא.
מה דיברתי עכשיו? מה?
תומת
בית. אז מי מקל ומי מחמיר? בית שמאי? מקלים, נכון? לעומת זאת, לגבי טריפה, כמו שאמרת יפה, לגבי טריפה יש דין הפוך. אדם שאין לו גולגולת או אין לו שדרה, אז הוא טריפה. זה פחות אכפת לי. אכפת לי בטריפה או לא. מה שאכפת לי הוא בהמה כמובן. אם בהמה חסר לה, אין לה, אין לה גולגולת או אין לה שדרה, אז היא טרפה ואסור לאכול אותה. וגם מה עוד אסור? גם, נכון? וגם את החלב שלה, בסדר? כל היוצא מן התאור תאור, היוצא מן פרי תאור, בסדר? אז אז פה באמת, כמו שארת היפה, תזכיר את השמות? לא,
אורי.
כמו שאורי יפה, אז פה יש מקרה שאם אתה פוסק כבית שמאי, בעניין אחד אתה מקל, בעניין אחד מפסיד בדבר שני, ופה אסור לפסוק לגבי טרפה כבית שמאי ולגבי זה כבית הלל. ובוא נלך לקוע מהירי והראש, לכאורה למה יותר דומה פסיקת הלכה, כרבי יהודה חכמים. הראש אומר זה כמו שדרה וגולגולת, בבר מצווה תחליט מה אתה רוצה לעשות ותלך עם זה לאורך כל החיים. לעומת זאת, המהירי אומר לא, זה דומה לשני שבילים, אז מה אתם אומרים, מי צודק? הראש אומר, עכשיו האמת היא שאתם יכולים להיות רגועים, כי גם הראש שאומר זה דומה לשדרה וגולגולת אומר זה נכון, אבל חכמים עשו פה כולה מיוחדת כי זה תפילה, זה... הקלו מאוד מאוד מאוד, אבל באמת זה לא, זה לא צריך להיות כך. אז מה אתם אומרים, מי צודק? למה תראה תחיה לגבי תומה? לגבי תומה זה לא שאלה אם תחיה או לא תחיה, וזה גם מחלוקת אם טריפה חיה או לא חיה. זה לא בטוח שטריפה חיה וטריפה לכל. לכאורה מי צודק, הראש או המאירי? מה אתם חושבים? למה זה יותר דומה? תלוי מה? מה זאת אומרת? לא הבנתי, לא הבנתי, תפלו לי את אותו. אפשר
חזק את הפקיד.
מה שמעניין אותי זה לגבי האם מה שקבעו זה הזמן האסטרונומי, מה שמעניין אותי זה מה שקורה בשמיים, ואז על פי זה על היום או על הלילה, או מה שמעניין אותי זה הדעת שחכמים קבעו. התפילה זה לא באמת הולך אחר הזמן האמית במציאות, אלא זה הולך על פי מה שאנחנו קבענו, כמו תמר ודערה. שזה תחומים שהם לא
אוהבים במציאות.
הרי
תורה ודערה
זה לא משהו
שקיים,
זה משהו
שהקדוש ברוך הוא הסתיר
לנו.
אבל
רבי יהודה
גם
הולך לפי הזמן במציאות. מי אמר שדרה וגולגולת זה לא ככה? מה יש דרה וגולגולת זה גם ככה?
לא, יש תחושה שזה לא.
לגבי הגדרת מת זה ודאי הגדרה שלך, לגבי טריפה זה מחלוקת.
כן, אבל גם אם מה שאומר...
הוא אומר שזה תלוי איך אתה מבין את הפסיקת
ההלכה. אבל גם רבי יהודה הוא אסטרונומי, זה לא... זה לא... לא יודע, אני לא חושב שזה דרך נכון לחלק את זה, כי רבי יהודה גם, אז הוא לא הולך לפי יום ולילה, אלא הוא פשוט רואה את זה אחרת, אבל זה גם משהו שלא תלוי באדם. גם חלוקה לפי גרמי השמיים. לא פותר לנו החלוקה.
לי פשוט, לכאורה, שיותר הרבה יותר מובן לי שזה דומה שדרה וגולגולת לכאורה. אתה צריך לפסוק כמו מישהו מסוים, אלא אנחנו נתראה את הסוף. פה זה לא פסיקה, אני לא צריך לפסוק, אתם מבינים, תמה או טהור. פה יש לי מצב של ספק, ואני מחליט מה לעשות בספק. לכאורה, אתם מבינים מה אני אומר? אני לא יודע, אם מישהו היה בא אליי ואומר, תשמע, אני לא יודע אם עכשיו יום או לילה, אז הייתי יכול להגיד בסדר, אתה יכול להחליט שזה לילה, אתה יכול להחליט שזה יום. אבל לכאורה, זה לא המצב פה. אלא אם כן נגיד שזה בדיוק המצב, שבאמת הם לא יודעים אם זה יום או לילה, כן, זה, אם הבנתי נכון את ההצעה שלך, וזה מתקשר לנקודה, זה מתקשר לנקודה אחת שצריך להתעסק איתה, וזה באמת מהות פסיקת הלכה. מה קורה כשהלכה נפסקת? ושזה אני רוצה, מה, כמה זה נשאר לנו בכלל? ממש בקצרה, כי אנחנו קצרים מאוד בזמן, לברר מה באמת קורה כשיש פסיקת הלכה. כי לכאורה, אני יכול להגיד פה שני דברים, טוב, לא אגיד לכם עוד איזה. בואו נתקדם. מסכת עבודה זרה, יש דין שבו נאמר ש... ראיתם אותו? אני שאל החכם. הלכת על ויכטנשטיין, שאלת אותו, תגיד לי, החתיכה הזאת קשרה או לא קשרה? מה אמר ויכטנשטיין? לא קשרה. לא מצא חן בעיניך. הלכת הרב גיגי, והרב גיגי אמר לך קשר. בסדר? אז מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? נו, נו, נו. זה מה שהיא אומרת, מה שהיא אומרת זה תוספת, אני לא יודע. היא אומרת, אל תלך לרב גיגי עכשיו. אתה יכול ללכת אליו, לשאול אותו שאלות, בעיון וכו'. עם החתיכה הזאת אתה לא הולך לשום מקום. בסדר. כי הוא פסק לך. ופה נשאלת השאלה למה. מה אתם אומרים? למה אסור ללכת לעוד חכם? אם אני חס וחלילה צריך ללכת לחוות דעת רפואית ואיזה רופא אחד אומר לי משהו, אסור ללכת לרופא אחר? אז אפשרות הראשונה זה עם שום כבודו של חכם. שום כבודו של חכם. כך מבין המאירי באמת, שזה משום כבודו של חכם. אין שום בעיה באמת, שאלת רב, אתה יכול ללכת לרב אחר. אוהב דווקא דבר טוב, אני שמעתי פעם רב חיים סבתו, כתוב עשה לך רב ובנה לך חבר. אדם לא צריך שיהיה לו רק חבר אחד, אז גם זה לא דבר, אדם לא חייב רק רב אחד, להפך, שילמד, הוא יכול להחכים עוד וכו'. אז מה רע? תשאל עוד אנשים, תתייעץ וכו'. אבל פה יש כבודו של רב, כן, ככה מאיר מבין, וזה כיוון אחד. בשיטה זו אני נמשך לומר, ולכן הוא אומר למשל, שאם למשל אני בא לרב יחיד שאני אומר לו כבוד הרב, זה בסדר שנשאל את הרב יגיד, אז אפשר לשאול את הרב יגיד, אוקיי? מה עוד אפשר להגיד?
שהחכם כבש
שאסור, זה אסור ולכן?
יש אבחלות שאסור ואפשר
שאסור. זה חידוש עצום, זה חידוש עצום, אני זה חידוש עצום מאוד, ועל השלכות מרחיקות לכת. אנחנו נראה שההשלכות באמת הרחיקו לכת, אבל כן, ככה באמת מבינים הרבה מאוד ראשונים, רוב הראשונים למעשה מבינים, כמו שציין פה ברוך, כן? שיש מונח שנקרא שווי הנפשי. מכירים את הביטוי הזה? אם אדם אמר משהו שהוא אסור עליו, אז הוא אסור עליו. אבל פה זה יותר מזה. אם אני אומר שחתיכה מסוימת, מה קורה? נניח שאני בא ומסתכל על איזה חתיכה, ואומרים לא יודעים מה טיבה, ואני אומר היא אסורה, אז רואים, אמרת שהיא אסורה, אז היא אסורה. פה, ושם רוב השיטות לא מניחות שזה, אני הפכתי אותה לאסורה. רוב השיטות מניחות שאני פשוט נאמן עליו. פה מה שאני אומר זה שברגע שחכם פסק שהיא אסורה, אז היא באמת אסורה. זה כיוון שני. יש עוד אפשרות?
אסורה כעצמה או אסורה לך?
זאת שאלה מעניינת. לכאורה אסורה לך, אתה שאלת. אבל זה... נגיע לזה בהמשך. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה להניח את הרגל הראשונה. הרגל הראשונה באה ואומרת למעשה, וזו אמירה, אני לא חושב שאתם מודעים כל כך למהפכה שיש פה, כי זה אומר שכשרב פוסק, אז הוא באמת משנה את המציאות. אנחנו מכירים את זה מנגע. כהן פוסק וזה, אבל שם זה דין מאוד מיוחד. אתם יודעים שאם למשל הכהן הוא עם הארץ, א' הכל יחליט לא לראות את זה, ואז זה לא נטמע, עד שהכהן לא מחליט. אבל לא רק זה, אם הכהן עם הארץ למשל, אז מה עושים? עומד חכם לידו, מסתכל, ואז לוחש לו באוזן נגע צרת, ואז הוא עומד נגע צרת, כן? והוא מתמא את זה, אבל הכהן הזה, מי פה כהן? הרבה כהנים, כן? אז הכהן הזה עומד יפה, ברוך עומד, והוא זה שהפך את זה, לא משנה, מה זה? אתה בשלב זה לא בקיא עדיין מנגעים, אני מניח שזו שיר, שזה יודע להיותחת ברוך, תסגר את זה. בסדר? ברוך שלנו עדיין לא למד את זה, עמדה לידו מועצת הרבנות הראשית, נכון? והחליטה מה שהחליטה, אבל זה לא עזר לה. לא עזר לה, לא הרב ליכטינשטיין, והרב אליושי, והרב אורבך והרב עובדיה וכל הרבונים יעמדו, בתנאי שאין שם כהן כמובן, אחד מהרבונים האלה, ויחליטו ויצעקו בקול גדול, זה צרת, זה לא יעזור להם, עד שברוך לא יבוא ואחוריהם ויגיד להם מה אתם צריכים, אנחנו צריכים כהן. כן, תגיד צרת, צרת, בסדר, הכל בסדר. אז זה אנחנו יודעים גם את צרת, זה חידוש גדול, גם כבר בפסוקים רואים את זה שכאילו הכהן מעצב את הצרת. אבל פה לכאורה, מי שכתבה עם החתיכה הזאת חזיר או לא, מי קבע את זה? החזיר או מי שעולית החתיכה, נכון? כשאני בא ואומר שהחכמים יכולים להחליט על זה, זה אמירה מרחיקת לכת. עכשיו תראו, זה אומר שאנחנו באמת משנים את המציאות. עכשיו, יש לזה עוד למשל מקומות שבהם אנחנו אומרים את זה, למשל, יש תופעה של אנשים מובטלים שאין להם מה לעשות, הם מוצאים ספרים. אחד מהם החליט להוציא ספר וכל מיני שאלות שהוא שאל את הרב קניאבסקי. שאל אותו כל מיני שאלות שבאמת, בוא נדע, אם אתם מכירים את הסיפור מי כאן הלל, על ותנותו של הלל, שלא התעצבן, אז כאן יש אפשר לעשות כאן מי כאן הרב קניאבסקי. אני אומר שהיה לו סבלנות גדולה לענות לו. עכשיו כל מיני שאלות, מה יקרה? הרי כתוב שאם אדם לא לומד תורה, אם שנייה אחת בעולם לא ילמדו תורה, העולם יחרב. אז מה הדין אם אני האדם האחרון שלומד תורה בעולם? עכשיו יש לי פיקוח נפש. האם אני צריך להציל אותו, או שאם אני אפסיק ללמוד, אז העולם יחרב, אז מי לא ימות? מצד שני, יש לי חובה להציל אותו. אז הוא אמר לו, הקדוש הוא יעשה שלא יהיה כזה מצב. אחת השאלות שהוא שאל אותו, זה שאלה שבמבט ראשון נראית הגיונית, וכמובן שאחרי שמבינים, מבינים שזה שטות והבל, אבל הוא אמר ככה, הרי נניח שאני אני בא לתליין של ביידין, נכון? תליין של ביידין עכשיו צריך להרוג מישהו, נכון? למה הוא צריך להרוג אותו? מצווה, נכון? מצווה לעשות דברי חמם. לעומת המצווה הזאת, מה עומד? כוח נפש. אז לכאורה, איך הוא יכול להרוג אותו? מה? הנקודת ההנחה היא כמובן, עכשיו יש, רואים לזה עוד הרבה ראיות, נקודת ההנחה שברגע שבית דין פסקו שצריך להרוג אותו, אז צריך להרוג אותו, וזה קביעה גם אם הוא לא חייב איתה. זה לא קשור, ברגע שבית דין פסקו, הם פסקו. לכן, גם אם למשל מסתבר שהעדים הם די שקר, לא מחזירים את זה רגע. הסיפור המפורסם, מכירים על שמעון בן שטח? בסדר, שהוא הרג את המחשבות ואז הפלילו את הבן שלו והעדים חזרו בהם, ולאחר שגמרו לקבל את העדות הוא אמר, אי אפשר, ברגע שאנחנו פסקנו שאתה צריך למות, הוא צריך למות.
זה לא
עוד חשוב? לא, זה עדים, זה אומר. כיוון שהגיד, ברגע שעד גמר להעיד, הוא לא יכול כבר להגיד. אחרי שהרגו, בטח שאי אפשר לחזור. החידוש הוא שאי אפשר לבטל את הפסק, אי אפשר לבטל את הפסק מהרגע שהתקבלה העדות. גם אם אני יודע שהם שקרנים. אז החידוש הגדול פה,
מה זה ימות?
החידוש הגדול פה. כל זמן שהוא דן, כל זמן שהיה לו ראיות, אבל אם לא היה לו את זה, ואחר כך באו העדים ואמרו את זה, מה לעשות, כיוון שיגיד שחוזר מגיד, ואז בא תליין ואומר, איך אני יכול להרוג אותו? אני רוצה איך אדם חפי פשע, מה התשובה? השאלה בכלל אם הוא לא חפי פשע או לא חפי פשע. זה אגב אחת הסיבות שכועסים על עדים זוממים, הרי עדים זוממים יכולים להעיד על אדם שרצח באמת, נכון? אני לא אומר שהם לא צודקים, יכול להיות שהם צודקים, אבל הם לא ראו את זה, כן? השאלה מבחינתי לא אם הוא רצח או לא רצח, השאלה אם בית דין כמה שהוא צריך למות. אז זה מקום נוסף שבו אנחנו רואים את זה שבית דין קובע את המציאות, אבל פה זה חידוש עצום, זה שבית דין קובע את המציאות. עכשיו החתיכה הזאת היא איסור, לא?
למה קובע את המציאות? הרי זה יכול להיות
שזה רק... זה לא מה שאומר, מה שהם אומרים.
לך זה אסור.
וכיוון דקמה חכם וראוי להוראה, כשהורה עליו לאסור או לטומאה, שב יחתיך דאיסור.
לא,
אבל אתה חוזר
שאלה שלי, אם זה אסור רק לי, אז באמת זה רק חסם, כמי שפיים. לך זה אסור.
לך זה אסור.
אז זה לא המציאות, זה לא שהפכתי לך
את המציאות. הפכתי את המציאות, עבורך זה הפכתי את המציאות. זה המציאות. זאת שאלה, אתם כאילו שואלים עכשיו את השלב הבא, בואו נעצר שנייה.
בן אדם שקדיש, מה...
בוא, אני רוצה שנייה לדבר על השלב הראשון. הנקודה שחשוב שתבינו פה, אמרתי לכם, זה הרגל הראשונה. זה גם מה שאמרתי ליובל, זה הרגל הראשונה. יש פה קביעה שהוא... עכשיו, זה צעד ראשון. יש עוד הרבה צעדים אחרים שאני לא בטוחה לצעוד אותם. למשל, האם אני אגיד את זה גם הפוך? אני אגיד לכם, להפוך חתיכה לאיסור זה לא חוכמה, נכון? זה לא חוכמה. נפשית קל לנו עם זה, נכון? להגיד שזה עובדה, אני יכול, כמו שאמרת, אני יכול להקדיש, אני יכול לנדור. מצאנו כאלה מקרים, מה לא מצאנו?
להתיר.
להפוך את החתיכה ליתר? האם גם את זה נגיד? אם נגיד את זה, אז אנחנו פה עכשיו נותנים עוצמה גדולה, אומרת שהפסק באמת קובע את המציאות. החתיכה הזאת היא חתיכה של חזיר, אבל כיוון שהרב פסק שהיא יתר, אז היא יתר. זאת אמירה מאוד חשובה לאנשים עם נרבים.
אם
היה
הרב, אז
היא
תמיד.
למה יש בהם הרב הזה?
פסק דבר שאיסור להיתר.
לא אמרת את זה, נהיה תערובות, נהיה את הדוגמה.
מדברים על
תערובת
או דבר אחד?
אתה אומר, נכון, אתה מקודם קבעת שאני יכול לאכול חתיכה של חזיר. אתה הכנסת לנו לפה עכשיו חתיכה של חזיר.
אבל יש לך תערובת.
אז פה יש רב.
תערובת יבש ויבש?
לא, ברור, שנייה. אני מבקש ממך לשים לב, אנחנו קבענו פה קביעה אחת, אחר כך צריך לבוא ולראות את ההיקף שלה, אנחנו נדבר על זה. זה כיוון שני, בסדר? יש אפשרות שלישית, זאת אומרת, הכיוון הראשון אומר שאסור לשאול רב אחר, למה? בגלל כבודו של הראשון. הכיוון שני אומר, זה לא יעזור לך, אתה פשוט הראשון... והכיוון השלישי ראיתם? ראיתם תורת חיים? ראיתם רב, הספיק לראות? נשאל לחכם ותימא, לא ישאל לחכם ויתאר, למה? תסתכלו. יש לכם את זה בעמוד השני. חוץ מהדין יש מצווה. למה? נראה משום הספק עד הדינה, ודמי חזית דאזל בתרח, זיל בתרידך. התורת חיים אומר, לא בגלל זה, פשוט רב אחד פסק לך איסור, רב אחר פסק לך היתר, ועדיין אסור לך. לפי, זה מעניין, כי בניגוד לשתי הכיוונים הראשונים לא ישאל לך חכם, זה אומר, זה לא יעזור לך שישאל לך חכם. אתה יכול לשאול את מי שאתה רוצה אחר כך, באמת, זה לא מעניין אותי. הכיוון הראשון של זילות, אתה אומר, אל תעיז להתקרב לרב אחר, אתה מבזה את כבוד התורה. הכיוון השני אומר, רב אחר פשוט לא יכול לעשות שום דבר, וזה, הכיוון השלישי אומר, יש לי פה ספק, רב אחר עדיין, הספק עדיין יישאר.
זה דבר של רבנן מותר לך.
לא, אז הוא באמת, זה באמת שאלה למה זה לדרבנן, אבל הוא אומר עדיין, כנראה שהוא עדיין מחמיר.
אם נשאר רב שלישי.
לא משנה. כי הוא אומר, זה דין מאוד חשוב, שחשוב לדעת אותו, הדין של רוב תקף, הרשב"א כותב את זה, שדין של רוב תקף רק בקבוצה. זאת אומרת, אם קבוצה עצמה, הרי הם איפה לומדים שאם רוב דיינים פסקו לעשור אז עשרים? חייבים להטות. מאותו פסוק אני לומד על המקרה של דניאל, שאם יש לי כמה חתיכות, אז אני קובע שהן מותרות כי הרוב מותר. הנקודה היא שברגע שיש לי קבוצה מסוימת, שהרוב שבא ככה זה בסדר. אבל בגלל שזה קבוצה, הם דנו ביחד והחליטו על פסק משותף. אם לא, אז אין שום ערך לרוב. בסדר? טוב. אז למעשה נתנו פה שלוש אפשרויות. בסדר? ויש ביניהם נפקמינות מאוד גדולות כמובן. נכון? לפי האפשרות הראשונה, למשל, אם הרב הראשון מסכים, אז לך לרב אחר. לפי האפשרות השנייה, זהו, מאוחר מדי. נכון? נקודה נוספת שעולה, מה שם? טוב, אז אני אקצר פה ברשותכם, כי פה כמה דברים שחשוב להשתכר. נקודה נוספת שעולה, למשל, זה מקודם מישהו קפץ, מה, כל טעות? אז מצאנו גם בריטווה, כן? וגם בראש, הגבלה. על טעה בדבר משנה. זאת אומרת, אם זה סברה זה משהו אחד, אם טעה בדבר משנה אז זה משהו אחר, ופה יש הבדל בין הריטב"א לראש. תסתכלו, נראה אם תשימו לב. הריטב"א אומר, אני אקרא לכם, אומר ככה, דכיוון דכמה חכמים, סליחה, ואז יש לכם את זה, זה בדף הזה, בפסקה השמאלית למטה. בסדר? העמודה השמאלית למטה. מי הוא דווקא טעה בשיקול דעת? אבל אם טעה בדבר משנה, מה הוא אומר? אין הוראתו הוראה כלל. זאת אומרת, זה שההוראה חלה, זה רק, יש לך מרחב מסוים. אתה לא יכול לבוא ולהפוך חתיכות סתם לאיסור, אלא רק במקום מסוים שתוריד לוי בשיקול הדעת שלך. יש לך מרחב תמרון, שבו אתה באמת יכול להחליט את המציאות. אם נאמר שסירחה זה לא בסדר, ואתה יש לך ספק אם זה סירחה או לא סירחה, ויש לך את הסיבות לזה, זה מרחב התמרון שלך. מה שתחליט, זאת תהיה המציאות. לעומת זאת, אם אתה לא למדת את שולחן ערוך, שולחן ערוך כתוב שחור בגודל כזה וכזה הוא טרפה, לא למדת שולחן ערוך, אתה לא יכול עכשיו לצאת נגד זה. זאת אומרת, המרחב תימון שלך הוא מסוים, ככה משהו מהריטב"א, ואז ממילא אין ערך להוראה שלך. לעומת זאת, מה הראש כותב? תסתכלו בראש, בעמוד השני, בעמודה השמאלית. יכולנו לומר לחכם אחר, דבר זה שאלתי לחכם פלוני ועשרו, מה נראה לך בזה? אז ודאי שהראש לא מפריע לו זלזול, נכון? בניגוד המאירי, כי אם היה מפריע לו זלזול, הוא אומר איך אתה מעיז לך לבוא לחכם אחר. ואם יראה לשני שטעה ראשון, ילך ויתווכח עמו. עכשיו שימו לב, לפי הראש, מה החידוש המרחיק לכת שהוא אומר פה עכשיו? לא רק שהחכם הראשון קבע איסור, אלא גם
שאני צריך
המפתחות ביד שלו. נכון? הוא יכול לחזור בו. זה החידוש. איך הוא יכול לחזור? הוא אומר ככה, אם יוכל להוכיח שטעה בדבר משנה יחזירה, הוא חייב לחזור. זה כמו הריטב"א? זה כמו הריטב"א? לא, מה ההבדל בין זה לבין הריטב"א? לפי הריטב"א הוא בכלל אין פסק. אם זה טעה בדבר משנה זה מחוץ לתחום הגזרה שלך, כמו שהיום אנחנו נחוקק חוק שיחול באנגליה, יבואו אנגלים יגידו סליחה. אם זה היה הפוך אז באמת זה היה יכול לחוק, אבל אם אנחנו נחוקק חוק על אנגליה אז יבואו אנגלים יגידו מחוץ לגבולות גזרה, אתם יכולים לחוקק חוק בחוקים שלכם, נכון? תראו לכם שיבוא הרב גיגי לישיבת ירוחם ויגיד, חבר'ה, אני לא מוכן לזה שאתם באמצע הסדר שותים קפה. יגידו לו, פסק ראש הישיבה, יגידו לו, גול גזרה שלך לישיבת הר עציון, אתה לא יכול ללכת לזה. אז גם פה, הרי כבר אומר, מה זה?
רוצים שם הפוך, לא שותים שם.
אז שאתם צריכים לשתות. גם פה, אבל הוא רוצה לחזק את זה. אז יגידו לחוץ לגבולות גזרה, גם זה הריטב"א אומר, אבל הראש לא אומר את זה. הראש אומר, ברגע שחכם פסק הוא פסק. אלא מה? שאם מותר לדבר משנה הוא חייב לחזור בו. ואם זה בשיקול הדעת, אז הוא יכול להחליט אם הוא חוזר בו או לא חוזר בו. אבל תבינו, לפי מה שהראש אומר עכשיו, לא רק שהחכם קובע אם זה איסור או לא איסור, אלא גם הוא יכול לחזור לשחק עם זה. לא על כל שטות, אבל הוא יכול לשחק עם זה. אם מישהו משכנע אותו, הוא יכול לחזור. עכשיו, מביאים את הירושלמי, והירושלמי פה בעיניי מאוד מאוד חשוב. יש פה עוד כמה נקודות, אבל אנחנו קצרים בזמן. הירושלמי, ראיתם את הירושלמי בסוף פסקה השמאלית? ומי הוא? יש דיון ברן, מה קורה, מתי אפשר להחזיר, מתי אי אפשר להחזיר, זה קשור לשאלה הזאת. אבל ירושלמי, בירושלמי מה החכם שתיהר, אין חברו רשאי לטמא. התיר אין חברו רשאי לאסור, ומה ההסבר שהראש נותן לירושלמי? זה הפצצה הכי גדולה שזרקתי לכם עד עכשיו, עוד מעט יהיו יותר מזה. צעד אחר צעד, מה? זאת אומרת, מה ירושלמי אומר? שאם הלכת לרב ליכטנשטיין והוא תיאר, אתה לא יכול ללכת לרב גיגי. למה? הסברה של תורת חיים, תורת חיים שייכת פה? מה הייתה הסברה של תורת חיים? שזה ספק, זה שייך פה?
לא.
לא? לא. לכאורה, להפך, אתה רוצה, להפך, לפי התורת חיים, אולי כדאי שישאל עוד אנשים, כי אולי הוא טועה. הסברה הראשונה של המאירי, שזה מזלזל בכבודו של הרב, שייכת פה? כן, נכון? שייכת פה. והסברה של רוב הראשונים, שזה חתיכא דאיסורא, שייכת פה? לכאורה כן, שהוא קבע שזה יותר, זה חידוש עצום. עכשיו, מהירושלמי אי אפשר עדיין ללמוד שבאמת לחכם יש לנו כוח להתיר, להפוך חזיר, אמרתי לכם, לא, להפוך פרה לחזיר זה לא בעיה, להפוך חזיר לפרה. אבל הראש מבין את הירושלמי, כן? מה הראש אומר? ומי הוא בירושלמי מהחכם שתיאר אין חבר ראשה לטמא, יתיר אין חבר ראשה לאסור? מה, איך מסביר את זה הראש? ש? תקראו לנו.
שכבר חלה הוראת הראשון.
שכבר חלה הוראת ראשון. מה הוא אומר פה? דבר מדהים, מה הוא אומר?
שהראשון קבע, ולכן זה...
ולכן מה?
זה נתפס.
ולכן זה מותר! עד כדי כך שאי אפשר עכשיו לאסור את זה. אם אני הלכתי לרב עם תרנגול קוקוריקו, והוא אמר לי שהתרנגול הזה כשר, אז עכשיו התרנגול הזה נהיה כשר. זה הלכה מאוד חשובה. מה שהראש אומר פה זה מאוד משמעותי מבחינת השקפה והבנת עולם. כשאנחנו הולכים לרב, הרב באמת מתיר או אוסר. אחת הסיבות להבדל בין אם אתה הולך לרב שיפסוק לך ואני פוסק לעצמך. פוסק לעצמך, אז אין לך את זה. אם אתה הולך לרב, בסדר. לא, זה דבר מאוד חשוב. צריך להבין את זה. כשרב פוסק, גם הרב טועה, פעם, יש דברים שלא, אני מניע, הרב באמת יגיד על חזיר שהוא פרה. אז לא, אבל בתור מרחב תמרון, רב ראה קטם, קבע שהוא טהור, אז האישה טהורה. צריך לראות איך זה מסתדר, אבל כעיקרון שם יכול להיות דבר משנה, יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות שהרשות והרשות, אבל לפי מה שהירושלמי פה אומר, זה מקרה יותר, זה המקרה עוד בדרגה הקודמת, הראשון עשר. אני בא על מקרה אחר, אני בא למקרה אחר, אתם מבינים את זה? זה אומר, אתם מבינים מה זה אומר? באת לרב, הרב אמר זה מותר, בא רב אחרי זה ואומר זה אסור, הוא לא מעניין אותי. אין לי ספק, אין לי שום ספק, למה אין לי ספק? כי הרב שינה את המציאות. עכשיו יש פה שאלה למי הוא שינה את המציאות, שר שיובל שאל, עוד שאלה מעניינת, ופה אני רוצה להביא לכם שני פוסקים, פוסקי דורנו במובן הזה, הדור הקודם, אבל שכתבו שני דברים מעניינים בהקשר הזה. שהם אי אפשר לחשוד בהם באיזה רפורמיות יתר, הרב פיינשטיין והסטייל. הרב, מישהו הסתכל בהקדמה של אגרות משה? קראו אותה בנחת, הקדמה מרתקת. מה השאלה? טוב, זה יותר חשוב מלאכות. יאללה, לא, אני אשתדל לא להכיר אותם יותר מדי. הוא שואל, אומר ככה, הנה ספרי זה שרובו מה שישבתי, מה שנראה לי, מן הראוי היה לכאורה למנוע מלהשיב למעשה, שהרי הרבה גדולי עולם נמנעו מלהורות מהירתם, ואף אמר רצו עם כל הרוגי על תלמיד חם שהגיע להוראה ואינו מורה וכו'. רבים חללים תלמיד חם שלא הגיע להוראה ומורה, אז מה, מי אני, איך אני יכול לזה? הוא אומר, מכל מקום אלו שנמנעו מאחר שגם אתה צריך המורה להורות כאמיתות הדין כמו שהיה צריך להורות עם מירב. לכן אף שוודאי בכל דור מידה אחרת איך שהגיעו להורא. רק חכמי דור זה שייך שיורו אתה ועליהם הוציאו להורות לדורם, ואז הוא דן בשאלה הזאת. ואחר כך הוא אומר את המשפט החשוב, שדיין צריך לפסוק לפי מה שהוא מבין, וזה הפסק. כתוב, ואיתם, אתם חייבים לקרוא את זה, אבל לא, לא רוצה את זה. אתם תקראו את זה לבד, מי שלא יקרא, לא יודע מה אוכל. תקראו את זה, תקראו את זה, זה מאוד חשוב. הלאה. הקהילות יעקב, זה אני מוכן לגלות לכם. תקראו את זה, הוא אומר שם דברים מאוד חשובים לגבי ההבנה של הכוח של חזן. הוא אבל, במילה אחת, אני רק אגיד לכם, הוא הולך כמעט עד הגבול, הוא לא אומר שחכם קובע שזה מותר, אלא אומר, אם חכם קבע ככה, אז כאילו בגדר איזה אונס כזה, אז זה מותר, וזה מותר לגמרי, זה לא שגגה אפילו. אבל הקהילות יעקב, בהקשר הזה, לא הספקנו להגיע ולסגור את המעגל, אבל בהקשר הזה באמת של הראש והמאירי, הוא אומר שמה הסברה של הראש? אז הוא אומר ככה, הסברה של הראש היא, למה הראש אומר זה דומה לשדירה וגולגולת רבי יהודה וחכמים? הוא אומר, בגלל שכשרב מורה, אז זה המציאות. הוא אומר ככה, אני אקרא לכם כי זה דברים באמת, הוא אומר ככה. כבר עמד הרית והבעד לפני בת קול, היה דיון שלפני בת קול אפשר לחזור או בית הלל או בית שמל. הרוצה סביבי בית שמל עושה היה קיים עליהם בשביל תורה לאחר המחמיר. הוא אומר, איך יכול להיות שאפשר, הרי כעיקרון כשיש ספק צריך ללכת אחרי המחמיר, נכון? ספק בדין תורה, אז איך אנחנו פה אומרים שאתה יכול ללכת לבית הלל? צריך להחמיר על עצמך, יש בחוקות בדין דאורייתא, בית הלל מתירים, בית שמאי מחמירים, למה אתה הולך אחרי בית שמאי בית הלל? זה דין דאורייתא, ספק להחמיר. אז הוא אומר, הוא מבאר דמיירה באותה חתיכה עצמה שעליה חלה ההוראה דמר או דמר, ונראה הביור, תקשיבו טוב, ועד באותה חתיכה עצמה שעליה שעה לבית שמאי לבית הלל והתירו, יכול לעשות כהוראתם, אף על פי שיודע שאיתך בית דין אוסר. שימו לב, זה לא הולך לחכם אחר, הוא יודע שיש בעניין הזה הרב גיגי אוסר והרב יחשן מתיר, והוא הולך לרב יחשן והרב יחשן מתיר לו. ברגע שהרב יחשן התיר לו, אז זה מותר. וזהו נלמד מקרא דבת על השופט אשר בימיהם, אין לך על השופט שבימיך. אתה על חתיכה שעלה, אני שאל חלה הוראת השופט בהחלט. ברגע שהשופט הסתכל, אז זהו, החתיכה הזאת הפכה להיתר. ואין חזון יש נשים, הוא אומר יותר מזה, עכשיו זה השלב הבא והאחרון בזה, דף י' ד' שכתב דו הדין תלמיד עושה על פי הוראת רבו מובהק, אף על פי שיודע שרבים חולקים עליו. מבינים מה זה? יש רב שפוסק משהו, מתיר משהו, הוא יודע שהרבונים חולקים על זה, אפילו שיודע שחולקים עליו, אם זה הרב שלו, אם זה הרב שלו, אומר, אפילו לא היה הוראה מיוחדת על חתיכה זו, זה בהקשר של השידור, אבל גם לא על חתיכה זו. הוא פסק להתיר, הנה הוא מביא דוגמאות, לאכול בשר עוף וחלב. אז בסדר גמור, תאכל בנחת. לך זה מותר. ועד אמרים, במקומו של רבי אליעזר היו קורטים עצים לעשות פחמים בשביל ברית מילה. במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף וחלב. ונראה שהוא מדין אל השופט לגבי תלמידי הרב, והרב דידו השופט שבהם מהם. פעם, נכון, היה סנהדרין, זה מה שאנחנו חוזרים אל פעם, הסנהדרין הייתה קובעת ההלכה, היום אין סנהדרין, אז למי שיש רב, ברגע שהרב הזה למד ואמר לו, אז זה ההלכה, זה התורה. ועל כל פנים, כל זה אינו משום דעדים המספקם להקל, זה לא בגלל שאני מקל. אדרבה בדאורייתא ספקו לחומרה, אלא הוא היתר, תקשיבו טוב למילים, אם מישהו פה פקפק, שאולי רימיתי אתכם, אז תקשיבו, הוא אומר, היתר בתורת הכרעה, לגבי החתיכה שחלה עליה הוראה, יש הכרעה שהיא מותרת, וכן לגבי תלמידי הרב המובהק. לא סתם, שמעתם שהרב נבנצל מתיר מקל מאוד גדול ביולדות שלא צריכות לצום ביום כיפור וכו'. אז אדם לא יכול להגיד ביום כיפור, הרב נבנצל, מורי ורבי הרב נבנצל. לא. אבל אדם שקיבל על עצמו רב מסוים, לא מנצל, הוא רבו המובהק, בשבילו זה מותר. בסדר? ממילא פשוט, איך אדם ותרדה דסטרה, אז ממילא, אז ברור שבחוק הדברים החכמים צריך לסוף כמו הראש, במקרה הזה, עכשיו זה מסתדר עם הראש הזה שראים בעבודה זרה, נכון? הראש מה אמר בעבודה זרה? שהחכם קובע את המציאות, אם הוא קובע את המציאות זה כמו גולגולת ושדרה. הלכת כרבי יהודה, עכשיו לילה, הלכת כחכמים, עכשיו יום. לעומת זאת המאירי מה אמר? שחכם פוסק, הוא קובע את המציאות?
מה מאיר אמר? מה הוא אמר? הוא לא קובע, פשוט זה זלזול ללכת לרב אחר. אז למה אני מקל? מדין ספק, אם זה מדין ספק, זה כמו שני שבילים. אז זה יכול להיות שהמחוק של רב העירי והראש לא תלויה בשירי החובינים את רבי יותר וחמים, כמו שהצעת, שזה גם אפשרות, אלא תלויה במחוקת אחרת שלהם, בעבודה זרה, איך אני מבין פסיקת הלכה. שהראש אומר שכשאני פוסק הלכה זה משנה את המציאות, ואז זה כמו שבירה וגולגולת, והמירי אומר זה לא משנה את המציאות, ואז יש לך סתם דין הספקות, אני צריך לצאת מכם. רגועות משה מחכה לכם. תודה רבה. יכול להיות. אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל לנושא. לא, לא, אני מבין מה זה, יכול להיות. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אני חושב, בעזרת השם, תתנו. השאלה למי אתם מראים את הכתמים היא שאלה מאוד רלוונטית, ואתם צריכים לבדוק שמי שאתם מראים את הכתמים הוא מקל. כי, סליחה, הוא מחמיר בינו לבינה, בשלום בית. לא, לא, באמת, אני לא רוצה לשאול, אני לא רוצה. כן.
אז
אם
אנשים שולחים מכתבים ושאלות לכל... שאלות לכל מיני רבנים. בסופו של דבר, אפשר שכמה מהם סוברים שהולכים הכל לפי הרב הזה, אבל בסופו של דבר לא כולם.
כעיקרון, בשאלות זה, אדם צריך שיהיה לו רב, שילך וישאל, הוא יכריע לו. לא בשאלה האם מותר להכין תה וכלי שני. זה אומר שגם זה, זו שאלה גם להכרעה, אבל אתה יכול ללמוד את הסוגיה. זה כיוון אחד, ללמוד את הסוגיה ממש ממש ברצינות ולהכריע. זה האגרות מוישה. האגרות מוישה מדבר על זה, במילה אחת, אתם חייבים לקרוא את זה, כי לא, אתם לא תבינו הכל, רק עזרה בשביל לעזור לכם. והנה זה האגרות מוישה מדבר על זה שאם עשית ככל יכולתך, ולמוד את הסוגיה ככל יכולתך, מה שהבנת זה מה שנכון. זה כיוון אחר. בסדר, אתם מבינים? הקהילות יעקב מדבר על סמכות, יש לו רב, יש לו כובע גדול. האגרות מוישה אומר, מה שהבנת הכי טוב, הכי טוב שהבנת, למדת, קראת, הבנת, זהו. זה לא, זה יותר מזה. בסדר, עכשיו, יכול אדם להגיד, אני רוצה לברר יותר, אני אתייעץ עם עוד אנשים וכו', יכול עוד רב לשאול את זה. אבל אדם פרטי צריך בשלב מסוים ללכת לרב ולהגיד, הרב, זה, אם זה לא, דיני נפשות זה משהו אחר, זה לא פסיקת הלכה. זה לא יעזור שיפסוק שבלמים עובדים. לא. בסדר? תודה רבה.